ברכות, דף ג', מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה, אחרי הנקודתיים, במילים, עד סוף השמורה. בכל לילה, מנסרת בחלל הרקיע, שאגה אדירה, הקדוש ברוך הוא שואג כארי. לא פעם אחת, שלוש פעמים, אומר רב, בסוף כל משמרה ומשמרה, הלילה מתחלק לשלושה חלקים, ובסוף כל חלק הקדוש ברוך הוא שואג כארי ואומר, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים מבין האומות העולם. שלוש פעמים בכל לילה, בסוף כל משמרה ומשמרה, כותב השולחן ערוך בתחילת השולחן ערוך בסימן א', סעיף ב', הוא כותב שבכל אחד ואחד מהזמנים האלה, זה עת רצון גדולה מאוד, וזה זמן ראוי לקונן על החורבן, זה הלשון שלו. המשקים להתחנן לפני בוראו, מתי הוא יתפלל? אם הוא רוצה שהתפילה שלו תתקבל, יכוון לשעות שמשתנות המשמרות. שיכוון להתפלל בשעה הזאת שהמשמרה משתנה. הרי יש, הלילה מתחלק כמו שאמרנו לשלושה חלקים, וכל אחד מהם זה משמרה בפני עצמה, וכשמשתנות המשמרות, סוף השמורה הראשונה, סוף השמורה השנייה, ובעלות השחר שזה סוף השמורה השלישית, אלה הזמנים הגדולים ביותר של עת רצון, מבין שאר הזמנים. אמנם האריזל גילה גם את הזמן של חצות הלילה, אומר השולחן ערוך שהתפילה שהתפלל באותן השעות על החורבן ועל הגלות רצויה. במשנה למדנו דעתו של רבי אליעזר, עד מתי אפשר לקרוא קריאת שמע של ערבית? עד סוף השמורה הראשונה. בעמוד ב' נראה שיש שתי דעות כמה השמורות יש בלילה. דעה אחת אומרת כמו שאמרנו שיש שלוש השמורות, מחלקים את הלילה לשלושה חלקים. אבל יש דעה אחרת שסוברת שיש ארבע השמורות, מחלקים את הלילה לארבעה חלקים. אז שואלת הגמרא, רבי אליעזר אומר שזמן קריאת שמע של ערבית הוא עד סוף השמורה הראשונה של הלילה. שואלת הגמרא, מהי כסבר רבי אליעזר? אי כסבר שלוש משמרות עבי הלילה. אם הוא סובר שהלילה מתחלק לשלוש משמרות, דיינו, לילה זה 12 שעות, מחלקים את זה לשלוש חלקים. אם כן, יוצא שכל ארבע שעות זה משמרה אחת. אז במילים אחרות, זמן קריאת שמע זה עד ארבע שעות מהלילה. אז אם כן, למה עד ארבע שעות? ואיקה סבר ארבע משמרות אבי הלילה. אם לפי דעתו הלילה מתחלק לארבע משמרות, ועד סוף השמורה הראשונה זה עד שלוש שעות, כי כל לילה זה שלוש שעות, כל משמרה זה שלוש שעות. אז אם כן, למה עד שלוש שעות? שזה זמן מבורר, למה הוא אומר זמן ככה לא ברור? מה, צריך כל לילה לחלק את הזמן מצאת הכוכבים עד העלות השחר ולראות כמה שעות זה, ואז לחלק את זה לשלוש או לארבע חלקים? מתרצת הגמרא, לעולם כסבר שלוש משמרות אבי הלילה. ובאמת הזמן של קריאת שמע לפי דעתו זה עד ארבע שעות. והכה משמלן, זה שהוא אמר עד סוף השמורה הראשונה והוא לא אמר עד ארבע שעות מהלילה, הוא בא לחדש לנו. דאיקה משמרות ברקיע ואיקה משמרות בארעה. זאת אומרת שבשמיים, ברקיע, יש משמרות של מלאכים. מתחלפים משמרות שם. כל שליש של הלילה יש מלאכים אחרים שהם שם, המשמרה שלהם שם ברקיע. ומתחלפים אחרי שמסתיים השליש הראשון, מתחלפים המשמרה הראשונה, מגיעים המשמרה השנייה. אחרי שמסתיים השליש השני, מתחלפים המשמרה השנייה, באים המשמרה השלישית. ויותר מזה, יש גם כן עיקר בעולם הזה לדעת מתי מתחלפות המשמרות בעולם, בשמיים, ברקיע. וזה ניכר מאוד, וזה מבורר בעולם הזה. לכן רבי אליעזר בא לומר, דע לך, שסוף השמורה הראשונה אתה יכול לזהות בעולם הזה לדעת מתי מסתיימת המשמרת הראשונה של המלאכים בעולם הבא. דתניא רבי אליעזר אומר שלוש משמרות אבי הלילה. יש בלילה שלוש משמרות של מלאכים. ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, שנאמר, הפסוק אומר בירמיה, השם ממרו משאג, זה שאגה אחת, וממאון קודשו ייתן קולו, שאוג, שאגה שנייה, ישאג, שאגה שלישית. על מה הקדוש ברוך הוא שואג? על נווהו, על בית המקדש. וסימן לדבר, איך אפשר לדעת בעולם הזה, שעכשיו משתנה עם המשמרות בעולם הבא, בשמיים? משמרה ראשונה, חמור נוער. משמרה שנייה, כלבים צועקים. משמרה שלישית, תינוק יונק משדי אמו, ואישה מספרת עם בעלה. המרש"א כותב כמובן שיש כאן רמזים גדולים, אמנם שזה דברים כפשוטם, אבל יש כאן רמזים גדולים. אבל על כל פנים מה שכתוב כאן, תינוק יונק משדי אמו ואישה מספרת עם בעלה, אז מכיוון שכבר מתחיל הבוקר, זה זמן שאנשים מתחילים להתעורר, אז אלה שנמצאים ביחד מתחילים לדבר. ואם כן, כשיש את הסימן היכר הזה, אפשר לדעת שהמשמרות בשמיים משתנות. דרך אגב, מאוד מעניין, בזמן משמרה שנייה, כלבים צועקים. אז יש כאלה אומרים שזה גם הכוונה לחצות הלילה, שזה אמצע המשמרה השנייה. וזה החידוש, שבזמן מכת בכורות, כשעם ישראל באו לצאת מצרים, כתוב שמה, לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. החידוש הגדול הוא שלמרות שזה זמן שבדרך כלל הכלבים צועקים, חצות הלילה, לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. ומה זכו הכלבים? זכו שלדורי דורות הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורה, שאם יש לנו איזה נבלה, למי אנחנו ניתן את הבשר של הנבלה הזאת? ניתן את זה לכלב. למה? אז מביא רש"י את דברי חז"ל, שמכיוון שהם שתקו בזמן של יציאת מצרים והם לא נבחו, לכן הם זוכים שכל צאצאיהם וצאצאי צאצאיהם יקבלו בשר, מנת בשר משובחת. אז שואלים, והיו עוד בעלי חיים ששיתפו פעולה בזמן יציאת מצרים, אלה היו הצפרדעים. המכה השנייה, מכת צפרדע, כתוב, ובאו בך ובבתיך ובמשארותיך ובתנוריך. הצפרדעים נכנסו לתוך התנורים של המצרים, נכנסו לתוך האש, קפצו. מה השכר שהם קיבלו? כתוב שבשכר זה שהם קפצו לתוך האש, אז הם זכו להינצל והם לא נשרפו. הם לא מתו. אז שואלים, מה, זה מה שאתה נותן לאחד שתקופץ לך לתוך האש? בסך הכל שומר אותו שלא ימות? מצד שני, אלה שסך הכל לא נבחו, הכלבים, לדורי דורות אתה נותן להם בשר? אז אחד אמר, אתה רואה מפה שלפעמים כשבא לך לצעוק, לנבוח, הרי בחצות הלילה הכלבים צועקים, אתה שותק, לפעמים זה יותר קשה מאשר לקפוץ לתוך האש. טוב, שואלת הגמרא, מהי כחשיב רבי אליעזר? הסימנים שרבי אליעזר נתן לנו לדעת מתי מתחלפות המשמרות ברקיע. איזה זמן הוא מחשב? האם את תחילת המשמרות היא תחילת משמרות כחשיב? אז אם כן, מה אתה צריך סימן על תחילת המשמרה הראשונה? תחילת משמרה הראשונה, סימן הלמה לי. מה אני צריך סימן? מתחיל הלילה, זה תחילת משמרה הראשונה, אורתאו, צאת הכוכבים, זה תחילת המשמרה הראשונה. כולם יודעים מתי זה. מה תגיד? היא סוף משמרות כחשיב. אם הוא נותן סימן על מתי מסתיימות המשמרות, אז סוף משמרה האחרונה, למה לי? בשמה צריכים לתת סימן מתי מסתיימת המשמרה האחרונה? למה לי סימנה? יממה הוא, ברגע שמתחיל היום, כולם יודעים שהסתיימה המשמרה השלישית. אלא מתרצת הגמרא, רבי אליעזר חשיב סוף משמרה ראשונה, אז החמור נוער, ותחילת משמרה אחרונה, שאז תינוק יונק ואישה מספרת עם בעלה, ואמצעית אמצעית הזמן של חצות הלילה, ואז הכלבים צועקים כמו שאמרנו. ולכן צריך סימן, בגלל שבאמת זה זמן לא ניכר, שלושת הזמנים האלה. ואיבה את אימה, תירוץ אחר. באמת כול הוא סוף משמרות כחשיב. הוא נתן סימן על סוף המשמרות. וכמו שאנחנו יודעים מה שאמרנו קודם שהשולחן ערוך אומר, שסוף המשמרות זה הזמן של העת רצון המיוחד על הגלות ועל החורבן. ואם כן, אז אתה שואל, אם אתה מחשב את סימן על סוף המשמרות, אז וכי תאם האחרונה לא צריך, בשמה צריך סימן מתי מסתיימת המשמרה האחרונה. הרי הסימן הכי טוב זה שנהיה בוקר. אז הסיבה היא, למה נפקא מינה? למקרה קריאת שמע למאן דגנה בבית אפל, שיקרא קריאת שמע אדם שישן בבית שאין שם חלונות, והוא לא רואה מתי התחיל היום, ולא ידע זמן קריאת שמע אימת, הוא לא ידע מתי מתחיל זמן קריאת שמע של שחרית, אז בשבילו עשו את הסימן הזה של סוף המשמרה השלישית, כיוון דאישה מספרת עם בעלה ותינוק יונק משדי אמו, ליקום ולקרא, הוא יכול כבר לקרוא קריאת שמע, כי זה סימן שזה סוף המשמרה האחרונה. אמר רב יצחק בר שמואל, משמי דרב, שלוש משמרות אבי הלילה. ועל כל משמר ומשמר, יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, ואומר, אוי לבנים שבעוונותיהם, החרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי את בית המקדש, והגליתים לבין אומות העולם. מספרת הגמרא, והגמרא ברייתא, תניא אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבת ירושלים להתפלל, שלא הפריעו לי אנשים, רציתי להתפלל ביישוב הדעת. בא אליהו זכור לטוב, ושמר לי על הפתח, חיכה לי בפתח, כמו ואביו שמר את הדבר, המתין, עד שסיימתי תפילתי. מה זה תפילת 18? אליהו הנביא, בא להתגלות לאחד בעולם הזה, לא מתגלה אליו, הבן אדם באמצע 18. כבר להבין מה יותר חשוב, גילוי אליהו או תפילת 18. פילי פלאים. שמר לי על הפתח, המתין, עד שסיימתי את תפילתי. לאחר שסיימתי תפילתי, אמר לי, שלום עליך רבי. איך אומר אליהו הנביא לרבי יוסי? אמרתי לו, שלום עליך רבי מורי. כמו שצריך להגיד לרב. ואמר לי, בני, פני מה נכנסת לחורבה הזו? אמרתי לו, להתפלל. אמר לי, יאה לך להתפלל בדרך, לא צריך להיכנס לחורבה. תכף נראה למה, בהמשך. ואמרתי לו, מתיירא הייתי, לא רציתי להתפלל בדרך, שמא יפסיקו ביוברי דרכים, יפריעו לי להתפלל. נכנסתי לחורבה, מקום שקט. אמר לי, יאה לך להתפלל תפילה קצרה. מה זה תפילה קצרה? אז רש"י ותוספות במסקנה, זה הכוונה לתפילה שבהמשך אנחנו נראה, בהמשך המסכת, שזה נקרא תפילת אביננו, שמתחילים שלוש ברכות ראשונות, מסיימים שלוש ברכות האחרונות, ובאמצע אומרים מין תפילה כזאת שהיא מעין הברכות האמצעיות של ה-18. היית מתפלל את התפילה הזאת? מה אתה נכנס לחורבה? באותה שעה למדתי ממנו, מאליהו הנביא, שלושה דברים. למדתי ממנו דבר אחד, שאין נכנסים לחורבה. אנחנו נראה תכף למה, שלוש סיבות. ודבר שני, ולמדתי שמתפללים בדרך, לא נכנסים לחורבה. ולמדתי שמתפלל בדרך, מתפלל תפילה קצרה. כבר זכיתי לגילוי אליהו הנביא, אני אספר לכם מה עוד הוא אמר. ואמר לי, בני, מה קול שמעת בחורבה זו? ואמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, ואומרת, אוי לבנים, שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי מבין אומות העולם, לבין האומות. זה מה ששמעתי. באמת זה מרגש מאוד. ואמר לי, אז אליהו הנביא אומר, מה אתה חושב שזהו? אתה פעם ראשונה שמעת את הקול הזה, נראה לך שזה עכשיו היה פעם ראשונה? מה פתאום? הוא נשבע. חייך וחיי ראשך. הוא נשבע בחייו ובחיי ראשו של רבי יוסי. לא שעה הזו בלבד אומרת כך. אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך. ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונים יש מי הגדול מבורך. דרך אגב, תוספות מוכיח מכאן איך מפרשים את היש מי רבה שאנחנו מתפללים. הרי יש שני פירושים. יש פירוש אחד, יש מי רבה, ששמו של הקדוש ברוך הוא יש שלם, שזה יהיה בזמן שמחז הראש של המלאק, ששם יוד קי וו קי יהיה שלם. ויש פירוש אחר, יהיה שמי רבה, ששמו הגדול יהיה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה, לעולם ולעולמי עולמים. מוכיח תוספות שהפירוש הוא כמו הפירוש השני, יהיה שמי הגדול מבורך, לא יהיה שמו גדול, אלא יהיה שמו הגדול שיהיה מבורך לעולם ולעולמי עולמים. אז כל פעם כשאנחנו אומרים תאמן יהיה שמי רבה הזה, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו, הוא מודה לדברים האלה. ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו כך. מקלסים אותו בביתו כך. איפה זה בביתו? אומר רש"י, בבית המקדש. או כמה טוב שזה היה כשעם ישראל קילסו אותי את הקילוס הזה בבית המקדש. מה לא לאב שיגלה את בניו? למה הגליתי את עם ישראל? ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. חבל שהם גלו מעל השולחן של אביהם שלא יכולים לאכול קורבנות. נו, יהיה רצון שנזכה שיבנה בית מקדש מרב ימינו ונחזור חזרה לשולחן אבינו. נו, מה לך לאבינו שהגלית אותנו? תחזיר אותנו, אנחנו נשמח לעלות ברינה. טוב, למדנו שאחד מהדברים שרבי יוסי למד מאליהו הנביא זה לא להיכנס לחורבה. מה קרה? למה לא להיכנס? תנו רבנן, מפני שלושה דברים הם נכנסים לחורבה. סיבה ראשונה, מפני חשד. רש"י כותב שלא יאמרו זונה מוכנת לו שם. דבר שני, מפני סכנת המפולת. אולי החומה של החורבה היא רעועה, יכולה חלילה ליפול. וסיבה שלישית, מפני המזיקין, שחלילה יכולים אותם בריאות שהקדוש ברוך הוא ברא, המזיקים חלילה יכולים להזיק, הם מסתובבים במקומות כאלה. שואלת הגמרא, בשביל מה צריכים שלוש סיבות למה לא להיכנס לחורבה? מספיק סיבה אחת, מפני חשד וטיפוק משום המפולת. בשביל מה צריכים להגיע לתא מפני החשד? הרי עצם זה שזה מקום רעוע ויכול להיות שם המפולת, זה כבר סיבה שאסור להיכנס לתוך החורבה הזאת. אלא מה? חייב להיות שישנם זמנים שהטעם הזה לא נגע, ובכל זאת אסור להיכנס לחורבה בגלל טעם אחר. תרץ את הגמרא בחד אתי. הטעם הזה של מפני החשד, זה בא להוסיף שאם יש פה חורבה חדשה, שרק עכשיו נפלה חורבה שבניין חדש, הקירות שהם עדיין נשארו הם חזקים. אין חשד שהם יפלו. בכל זאת אסור להיכנס לשם מפני החשד. שואלת הגמרא, בשביל מה צריכים את הטעם של חשד? ותיפוק למישהו מזיקים, גם בלי קשר לחשד ובלי קשר למפולת, גם בחורבה חדשה מספיק הטעם, בגלל שמצויים שם מזיקים, לכן אסור להיכנס לשם. זה שייך גם בחורבה של בניין חדש. מתרצת הגמרא, מדובר פה בטרי. הסיבה למה צריך להגיע למפני החשד, מדובר פה על שני אנשים שנכנסים ביחד לחורבה. פה כבר לא חוששים לטעם של מזיקים, כי מזיקים לא מזיקים כששני אנשים באים ביחד. אבל עדיין צריך לחשוש מפני החשד. שואלת הגמרא, היא בטרי? שני אנשים ביחד כבר אין ייחוד. אז חשד נמי לקה, כבר אין גם את הטעם של חשד. יש אנשים מתביישים אחד מהשני, אז הם שומרים על עצמם. מתרצת הגמרא, בטרי ופריצי. מדובר פה בשני אנשים שהם פרוצים לדבר עבירה, אז הם לא שומרים אחד על השני. ולכן יש עדיין את הטעם הזה. טוב, שואלת הגמרא, למה צריכים את הטעם של מפני המפולת? אנחנו מבינים למה צריכים את הטעם של מפני החשד, וכל אחד משני הטעמים האחרים יכול להיות לפעמים שלא יהיה את הסיבה הזאת, אז צריכים את הסיבה של מפני החשד. אבל למה צריכים את הסיבה מפני המפולת? ותיפוק לי מפני משום החשד ומזיקים. מספיק שני הטעמים האלה. מתרצת הגמרא, הטעם הזה בא להוסיף שאפילו שני אנשים כשרים אסור להם להיכנס לתוך חורבה. שני אנשים אין בעיה של מזיקים. כשרים הם בעיה של חשד, ובכל זאת יש את הבעיה של מזיקים. אומרת הגמרא, ובכל זאת מה הבעיה? הבעיה היא מפני המפולת. אין חשש של מזיקים, אין חשש של חשד, אבל יש חשש של מפולת. שואלת הגמרא, מה צריכים את הטעם של מפני המזיקים? ותיפוק לי מפני משום חשד ותיפוק לי מפני חשד ומפולת. איזה זמן אנחנו צריכים להשתמש עם הטעם הזה של מפני המזיקים, שזה לבד יהיה סיבה שאסור להיכנס לחורבה? מתרצת הגמרא, זה בא לומר בחורבה חדתי, חורבה שהקירות, חורבה של בית חדש שהקירות שלא נפלו הם חזקים ואין חשש שהם יפלו, ובתרי יש פה שני אנשים מוקשרי והם קשרים, ואז אין חשש מפולת, כי הקירות חזקים. והם שני אנשים קשרים, אז אין טעם של חשד. בכל זאת, אסור להיכנס לשם בגלל חשש מזיקים. שואלת הגמרא, היא בטרי מזיקים נמי לקה. קודם אמרנו, שני אנשים ביחד, מזיקים לא מזיקים להם. מתרצת הגמרא, פה הגמרא חוזרת בה ואומרת, במקומן חיישינן. בחורבה, שזה מקום שהמזיקים היו מצויים תמיד, חוששים למזיקים גם בשני אנשים, לכן אסור להיכנס לחורבה כזאת, והיא בהתאם, התירוץ אחר, לעולם, הטעם של מזיקים בא לאסור במקרה של אפילו אדם אחד, ובחורבה חדתי, שהוא נכנס לחורבה של בניין חדש, אין חשש מפולת, רק מה? דקאי בדברה, החורבה הזאת נמצאת בשדה, שאנשים לא מצויות שם. דעת משום חשד לקה, לכן אין חשש של חשד, דאישה בדברה לא שכיחה, אישה לא מצויה בשדה, במקום רחוק, ומשום מזיקים איקה, אבל יש כן חשש של מזיקים, בגלל שהוא נכנס לבד. זה לפי התירוץ הראשון שאמרנו, שמזיקים לא מזיקים לשני אנשים. תנו רבנן, לפי דעת רבי, ארבע משמרות אבי הלילה. זאת אומרת, מחלקים את הלילה לארבע חלקים, ובכל חלק יש שלוש שעות. דברי רבי. רבי נתן אומר, כמו שראינו קודם את דעתו של רבי אליעזר, יש שלוש משמרות בלילה, כל משמרה ומשמרה זה של ארבע שעות. מה הייתה עמד רבי נתן? מאיפה רבי נתן לוקח את זה שיש רק שלוש משמרות בלילה? דכתיב, הפסוק מספר, ויבוא גדעון, הוא לא בא לבד, ומאה איש אשר איתו, בקצה המחנה, מתי זה היה? ראש האשמורת התיכונה, הוא בא בתחילת האשמורת התיכונה שנמצאת בתוך, הכוונה באמצע. וטענה, אין תיכונה, תיכונה זה הכוונה אמצעית, בשביל שתהיה אמצעית צריך שיהיה לפניה ואחריה, אלא שיש לפניה ואחריה. זאת אומרת שיש שלוש משמרות, כי אם יש משמרת אמצעית אז יש לפניה משמרה ואחריה משמרה. אז זה הראיה של רבי נתן שיש שלוש משמרות בלילה. ורבי שהוא סובר שיש ארבע משמרות, איך הוא יסביר את הפסוק של השמורה התיכונה? מהי תיכונה? אחת מן התיכונה שבתיכונות. משמרה אחת מתוך שתי המשמרות האמצעיות. יש משמרה בהתחלה, משמרה בסוף ועוד שתי משמרות באמצע, סך הכל ארבע משמרות. רבי נתן הוא לא מסכים, אין דבר כזה. מי הכתיב תיכונה שבתיכונות? לא כתוב שיש שתי משמרות תיכונות. ואז תכתוב תיכונה שבתיכונות. לא, כתוב רק תיכונה, לשון יחיד כתיב. סימן שיש רק משמרה תיכונה אחת, ולכן אחד לפניה, אחד לאחריה, ועוד האמצעית. שואלת הגמרא, מה הייתה מי דרבי? שהוא לומד שיש ארבע משמרות בלילה. אמר רבי זריקה, אמר רבי ימי, אמר רבי יהושע בן לוי. כתוב אחד אומר, אנחנו פה נכנסים לנושא של דוד המלך, דברים נפלאים ביותר. כתוב אחד אומר, שדוד המלך מספר על עצמו, מספר לקדוש ברוך הוא, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. אז מתי דוד המלך היה קם? חצות לילה אקום. טוב. וכתוב אחד אומר, קדמו עיניי השמורות, הקדמתי לקום לפני שתי השמורות בלילה. אז מתי הוא קם? לפני שתי השמורות או בחצות? הכיצד? אלא מה חייבים להסביר? כמו שאמר רבי, ארבע משמרות אבי הלילה, כל משמרה שלוש שעות, ודוד המלך מתי קם? בחצות, ובחצות זה בדיוק אמצע הלילה, שתי משמרות לפני כן, שתי משמרות אחר כך, קדמו עיניי, השמורות, קמתי לפני שתי השמורות הבאות. ורבי נתן, מה הוא יענה להוכחה הזאת של רבי? סבר לה כרבי יהושע. נתנן, רבי יהושע אומר, עד מתי נמשך זמן קריאת שמע שחרית? עד תחילת שלוש שעות. דיינו, עד סוף השעה השנייה. שכן דרך מלכים לעמוד, לקום, בשלוש שעות, תחילת השעה השלישית. כשדוד המלך אומר, קדמו עיניי השמורות, הכוונה שיעור של זמן של שתי השמורות, שמכיוון שלפי דעתו של, רבי נתן, הוא סובר הרי שיש שלוש משמרות בלילה, יוצא שכל משמרה ומשמרה כמה זמן היא, כשמחלקים 12 ל-3, נשארנו לכל משמרה ומשמרה ארבע שעות. אז אם כן, אומר דוד המלך, אני קמתי שמונה שעות לפני כולם, כי בזה שקמתי בחצות הלילה, אז עד הבוקר יש לנו עוד שש שעות, ועד שכל המלאכים יקומו יש עוד שעתיים. סך הכל שמונה שעות, אז קמתי שיעור של זמן של שתי משמרות לפני כולם. שיט דליליה ותרת דיימה, מתחשב שש שעות שנשאר מהלילה, מאז חצות ועד הבוקר, ועוד שעתיים עד שדרך המלאכים לקום, אז אם כן יש לך פה זמן של שתי משמרות. הבו לו שתי משמרות. רב אשי אמר, תירוץ אחר לתרץ את הפסוקים לפי דעתו של רבי נתן שסובר שיש שלוש משמרות בלילה. משמרה ופלגין נעמי, כשיש לך משמר וחצי שנשאר עד הבוקר מחצות ועלה לפי רבי נתן, משמרות, נמי משמרות קרי לו, גם זה נקרא משמרות. זה זמן של, של משמר של 4 שעות ועוד חצי משמר, זה גם משמרות לשון רבים. טוב, למדנו שרבי זריקה אמר בשם רבי עמי, שאמר משום רבי יהושע בן לוי, מה שאמר דוד המלך, חצות לילה אקום להודות לך, קדמו עיני השמורות וכולי. כמו שהוכחנו שהלילה הוא 4 משמרות, זה מאמר אחד שאמרנו רבי זריקה בשם רבי עמי בשם רבי יהושע בן לוי, אז הגמרא מביאה עוד מאמר משמו, ואמר רבי זריקה, אמר רבי עמי, אמר רבי יהושע בן לוי, אין אומרים בפני המת, שאדם, כשנזכה לאריכות ימים, כן, אדם אחרי 120 שנפטר, לא אומרים בארבע אמות שלו, אלא דבריו של מת. התעסק רק עם עניינים שקשורים למת בלבד. אמר רבי אבא בר כהנא, רבי אבא בר כהנא, לא אמרן שאין אומרים אלא דבריו של מת לפני המת, אלא לא לדבר בדברי תורה לידו. כאילו זה לועג לרש, אתה לועג לו. הוא לא יכול לדבר בדברי תורה מסכן. כל מילה דברי תורה, כמה שהיא יקרה, כמה שהיא חשובה, רק המת הזה עכשיו יודע להעריך. כל מילה שקולה ככל התרי"ג מצוות, כמו שאומר הגאון מווילנה בתחילת מסכת פאה בתלמוד ירושלמי. נו, אז מה, אתה תגיד את זה לפניו, ותראה לו, הנה אנחנו מדברים דברי תורה, ואתה לא יכול להצטרף. זה לא יגלה רעש. אבל במילי דהלמה, סתם דברי גנאי. זה אין לו שום בעיה עם זה שידברו לפי הלשון הזאת. לטלן בה, אין איסור, אפשר לדבר. ואיקה דאמרי, שון אחרת, אמר רבי אבא בר כהנא, לא אמרן, אלא אפילו בדברי תורה אסור לדבר. וכל שכן מילי דהלמה, אפילו כל שכן סתם דברים, אם לא נוגעים לענייני המת, אסור לדבר לפני המת. טוב, חוזרים חזרה על דוד המלך. מתי הוא קם? בחצות הלילה? כמו שאמרנו קודם, שתי השמורות, אמרנו שמחלקים את הלילה ל4 השמורות, כי הוא קם בחצות, צריך שיהיה שתי השמורות עד הבוקר, או שהסברנו שזה 8 שעות, ואז עד השעה שהמלכים קמים. מה, דוד המלך, שואל את הגמרא, ודוד בפלגה דליליה אב הקאי, אם היה קם רק בחצות, נראה לך כזה מאוחר, מה פתאום? מאורתא אב הקאי, הוא כבר היה קם בתחילת הלילה. דכתיב, דוד המלך אומר בספר תהילים, קידמתי בנשף והשבע. הקדמתי לקום בנשף, מתי ש... נשף, ראה שאומר שזה הכוונה קפיצה. מתי ש... הלילה קופץ ונהיה יום. שבעצם מסתיים... הפוך, מתי שהיום מסתיים ונהיה הלילה. קידמתי בנשף והשבע. אז אתה רואה שהוא היה קם כבר בתחילת הלילה. וממאי דאי נשף אורתהו, מאיפה אני יודע שנשף הכוונה תחילת הלילה? דכתיב בנשף, בערב יום, באישון לילה ואפלה. אז רואים שנשף זה ערב, אז הוא קם כבר בתחילת הערב. אמר רב הושעיה, אמר רבי יאחא, אחי כאמר. כשדוד המלך אומר חצות לילה אקום, זה לא הכוונה שהתעוררתי בחצות, אלא מעולם לא עבר עליי חצות לילה בשינה, אלא הייתי כבר קם הרבה פעמים קודם לכן, בתחילת הלילה. רבי זיירא אמר, תירוץ שני, עד חצות לילה היה מתנמנם כסוס, כמו שינת הסוס. הוא לא נרדם לגמרי, אלא מתנמנם, ולא יושן יותר מ-60 נשימות. מכאן ואילך, מהזמן שחצות הלילה, היה מתגבר כארי לעסוק בתורה בערנות גמורה. ואז הוא אומר, חצות לילה, אקום להודות לך. רבשי אמר, תירוץ שלישי, עד חצות הלילה היה דוד המלך עוסק בדברי תורה. מכאן ואילך הוא היה עוסק בשירות ותשבחות, כמו שהפסוק אומר, אקום להודות לך. ככה הוא אומר מחצות הלילה. שואלת הגמרא, ונשף אורתא הוא? הזמן של נשף זה תחילת הלילה? הנשף צפרא הוא, נשף הכוונה בוקר, מה הראיה? נכתיב, ויקם דוד, דוד המלך הקה את האויבים שלו, מהנשף ועד הערב למחרתם. ממתי הוא יקם? מהערב עד הערב? זה לא יכול להיות. אלא מה אליו? מצפרה ועד ליליה. חילו הכוונה מהבוקר עד הערב, אתה רואה שנשף הכוונה בוקר. ואת הגמרא לא. מאורתא ועד אורתא. מהערב של אתמול עד הערב של מחרת. 24 שעות. שואלת הגמרא, יחי, אם נשף הכוונה ערב, גם נשף וגם ערב הכוונה לילה, לכתוב... בשתיהם שיכתוב את אותו לשון, או מהנשף ועד הנשף, או מהערב ועד הערב. מזה שהפסוק משתמש בשתי לשונות שונים, סימן שנשף וערב זה שני זמנים, אלא אמר רבה, באמת הכוונה שדוד המלך יקרא את האויבים שלו מהבוקר עד הערב, וזה לא סותר מה שאמרנו קודם, שנשף הכוונה ערב, למה? תרי נשפ יעבו, נשף הכוונה קפיצה, כמו שרשי מסביר. ואם כן, כמו רשי מביא במסכת מגילה כתוב, לנשוף מדוכתי שיקפוץ ממקומו, נשף הכוונה קפיצה. נשף ליליה ועתיה ממה, כשהלילה קופץ ובא היום, מסתיים הלילה ומתחיל היום, ונשף יממה ועת לילה, נשף אחר זה כשמסתיים היום ובא הלילה. טוב, מתי היה קם דוד המלך? אז אמרנו שדוד המלך אומר על עצמו, חצות לילה אקום להודות לך. תגיד, דוד המלך, דוד מלך ישראל חי וקיים, מאיפה ידעת מתי זה חצות הלילה? הרי משה רבינו לא יודע. מה הראיה שמשה רבינו לא היה יודע? ודוד מאבא ידע פלגה דלילה, אמא, כי דוד המלך ידע מתי זה חצות הלילה בדיוק, אשתה משה רבינו לכאורה לא אבא ידע מתי זה בדיוק חצות. דכתיב, כשהוא בא להזיר את פרעה, דע לך הולך להיות מכת בכורות. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, כחצות, כמו הזמן, בערך בחצות, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. הוא אומר לו, ככה אמר הקדוש ברוך הוא. מהי כחצות? מה הפירוש? זה בערך? מי אמר את הלשון הזאת? משה רבינו אומר לפרות, שמה, אמר, הקדוש ברוך הוא אמר לי, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, מחסל לך את כל הבכורים. מה, הקדוש ברוך הוא אמר בערך בחצות? מה, אילי מדה אמר לי, כתשבריך הוא כחצות? זה לא יכול להיות. מי כספיקה כמשמעיה? הקדוש ברוך הוא יש לו ספק, הוא צריך להגיד בערך בחצות? אלא דאמר לי בחצות. הקדוש ברוך הוא אמר משה רבינו, תגיד לפרעה שבחצות הלילה אני הולך להרוג את כל הבכורים שלהם, של המצרים. ואתה איהו, משה רבינו, כשהוא בא לפרעה ואמר כחצות, בערך בחצות. אלמה מספקה לי, סימן שמשה רבינו לא ידע בדיוק מתי זה חצות. לכן הוא אמר בערך בחצות. ודוד אבא ידע? אז איך דוד המלך ידע בדיוק מתי זה חצות? שהוא אומר, אני קמתי בדיוק בחצות. מתרצת הגמרא לפי התירוץ הראשון, כן, משה רבנו לא ידע, דוד המלך כן ידע. איך דוד המלך ידע? דוד סימנה הוולי, היה לו סימן לדעת מתי מתחיל חצות. למה? במסכת בבא בתרא דף רפי מובא, שבחצות הלילה מתחילה לנשב רוח צפונית. ולכן, דאמר רב אחא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא, היה דוד המלך מעמיד כינור, כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד, הוא היה מכוון את הנקבים של הכינור, הכינורות של פעם כנראה היה נקבים כאלה, כמו שרש מפרש, והוא היה מעמיד אותם לכיוון צד צפון. וכיוון שהגיע חצות לילה, בא רוח צפונית ומנשבת בחצות הלילה, לבד רק רוח צפונית, ונכנס לתוך הנקבים של הכינור, ונושבת בו ומנגן, הכינור מתחיל לנגן מאליו. מיד היה דוד המלך עומד, ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר. שמעתי פעם הסבר יפה מאחד מהמגידים. אז הוא אומר, דוד המלך היה שם כינור, וככה עם הקול של הכינור, הוא היה יודע מתי חצות לילה, וככה הוא היה קם. ומה זה מלמד אותנו? אנחנו רוצים שכשבן אדם מתעורר, ישר ילך ויעסוק בתורה, שהוא יהיה קבוע בדברי תורה, להעיר אותו בבוקר עם קול של כינור, עם קול מתוק, להעיר אותו בשפה ברורה ונעימה, כשאנחנו באים להעיר את הילדים, להעיר אותם עם מילים טובות, מילים ערבות, כמו שדוד המלך שם כינור לרמז וללמד אותנו איך צריך להתעורר בבוקר, להתעורר בנעימות, להתעורר בקול ערב ונעים. טוב, כמובן לא בכל בית זה מן הסתם מתאים המילים האלה, אבל בכל אופן טוב לדעת. היה דוד המלך, כמו שסיפרנו, מתעורר בחצות, עוסק בתורה עד הבוקר, עד עמוד השחר. כיוון שעלה עמוד השחר, נכנסו חכמי ישראל אצלו, והיו מדברים איתו בצורכי הרבים, הרי היה מלך ישראל. היה פעם אחת שאמרו לו, אדוננו המלך, מה נגיד לך? עמך ישראל צריכים פרנסה. אמר להם, לכו והתפרנסו זה מזה, שהעשירים ידאגו לעניים, מה יכול להיות? אמרו לו, אין הקומץ מסביע את הארי. אריה שהוא רעב, לא תוכל להביא לו איזה כף אחת, מלוא הכף, תיתן לו לאכול והוא יהיה שבע. זה לא מספיק לו. ואין הבור מתמלא מחולייתו. אז לפי פירוש רשי, אם אתה עוקר חול מתוך הבור, אם אתה תחזיר את החול הזה אחר כך לתוך הבור, הוא לא יתמלא. אותו דבר, העניים לא מספיק להם מה שהעשירים יפרנסו אותם. אין לעשירים מספיק כסף לפרנס את כל העניים. אלא מה? צריך למצוא מקור הכנסה אחר. אמר להימים ככה, לכו פשטו ידיכם בגדוד. תצאו למלחמה בגדודים של אוהבי ישראל שהיו באים ונלחמים בהם, תתפרנסו מהשלל שלהם. מיד, לפני שיוצאים למלחמה, התהליך היה מתבצע בצורה כזאת. יועצים באחיתופל. הוא היה מייעץ להם איך להילחם את כל התכסיסים של המלחמה. ונמלכים בסנדרין, לוקחים רשות מהסנדרין, לצאת למלחמה, כן או לא. הסיבה היא אומרה שכדי שהסנדרין יתפללו עליהם, שיצליחו במלחמה. ושואלים באורים ותומים, שהיה לכהן הגדול, על החושן, היה את האורים ותומים, היו שואלים אם הם יצליחו או שהם לא יצליחו. אמר רב יוסף, מה יקרה, איפה רואים מהפסוק, את הסדר הזה שככה היו מתנהלים העניינים בדרך איך לצאת למלחמה. הפסוק אומר, ואחרי אחיתופל, בניהו בן יהוידע, אחרי אחיתופל שהוא היועץ, כמו שאנחנו נראה מיד, היה בניהו בן יהוידע, ואביתר ושר הצבא למלך יואב, עכשיו הגמרא מפרשת מה הכוונה. אחיתופל זה יועץ, איתו היו מתייעצים את תכסיסי המלחמה. אחרי אחיתופל, היה בניהו בן יהוידע כמו שמיד נראה. עכשיו, מה ההוכחה שאחיתופל היה יועץ? וכן הוא אומר, הפסוק אומר, ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם כאשר ישאל איש בדבר האלוקים. והפסוק הרי אומר, ואחרי אחיתופל בניהו בן יהוידע. מי זה בניהו בן יהוידע? הוא היה אב בדין. זה סנדרין, היו שואלים את הסנדרין, יצא למלחמה. מתכוונים להגיד, תתפללו עלינו. ואביתר, הוא היה כהן גדול, אלו אורים ותומים שהיו לו בחושן. שם היו שואלים האם הם יצליחו במלחמה או לא. וכן הוא אומר, ובניהו בן יהוידע על הקרטי ועל הפלטי. אבל על כל פנים, בניהו בן יהוידע הוא היה אב בית הדין. אז הוא היה על הקרטי ועל הפלטי, הוא היה לפני ששאלו בהורים ותומים, שאלו לפני כן כבר את הסנהדרין. עכשיו, מאיפה, למה נקרא שמם קרטי ופלטי? למה ההורים ותומים נקראים בשמות האלה? קרטי שקורטים דבריהם, הם אומרים דברים קצובים, גמורים, הם לא מורידים שום דבר והם לא מוסיפים שום דבר, הכל מדויק. פלטי, מה זה המשמעות של זה, למה זה נקרא ככה הורים ותומים? שמופלאים בדבריהם, דברים מופלאים הם אומרים. טוב, אבל לכל פנים אנחנו רואים פה, קודם בניהו בן יהוידע, ואחר כך קרטי ופלטי. אז אם כן, רואים מפה, שאביתר, מה שאמרנו בפסוק הקודם, זה הכוונה שהוא היה, הוא היה כהן גדול, זה היה, הוא היה אחרי בניהו בן יהוידע. טוב, ואחר כך, אחרי שהלכו לסנדרין, להורים ותומים, להתייעץ איתם, שר צבא למלך. מי היה שר הצבא של המלך שהוא בפועל היה יוצא למלחמה? זה יואב. הוא היה בפועל, מוליך את עם ישראל למלחמה, והם היו מנצחים כמובן. אמר רבי יצחק בר עדה, ואמרי לה, אמר רבי יצחק בריידר אבידי, מה יקרה? מאיפה אנחנו רואים שמעל מיטתו של דוד המלך, איזה פסוק מלמד אותנו שמעל מיטתו של דוד המלך היה את הכינור, שעם הכינור הזה דוד המלך היה מתעורר משנתו? כי דוד המלך אומר על עצמו בספר תהילים, אורה כבודי, אל תתכבדי בשינה יותר נשמתי. אורה הנבל וכינור, העיר השחר. תתעוררי מהנבל והכינור בחצות הלילה, וככה אני אעיר את השחר. טוב, תירוץ נוסף, שאלנו איך יכול להיות, משה רבנו לא ידע מתי זה חצות לילה, איך דוד המלך ידע? אז תירוץ אחד, תירצנו, שאל לו סימן עם הכינור שהוא שם אותו מכוון כנגד רוח צפונית שמנשבת בתחילת חצות, בחצות הלילה. טוב, מי היה אחרי אחיתופל? בניהו בן יהוידע. מי זה בניהו בן יהוידע? זה סנהדרין, הוא היה אב בית דין. מה שכתוב אחר כך ואביתר, שהוא היה כהן גדול, אילו אורים ותומים, שם היו שואלים באורים ותומים שהיו בחושן של הכהן גדול, האם הם יצליחו במלחמה או לא. וכן הוא אומר, ובניהו בן יהוידע על הקריטי ועל הפלייטי, זאת אומרת, בניהו בן יהוידע שהוא היה אב בית דין, אותו היו שואלים לפני ששאלו את הקריטי ואת הפלייטי. ולמה נקרא שמם של ההורים ותומים קריטי ופלייטי? מה זה השמות האלה? אלא קריטי שקורטים דבריהם, הם אומרים דברים מדויקים, לא פחות ולא יותר, בדיוק. ופלייטי שמופלאים דבריהם, מופלאים בדבריהם. ואחר כך, אחרי שסיימו עם כל ההתייעצויות, היו עושים את הביצוע בפועל, היו פונים לשר צבא למלך, מי היה שר הצבא של המלך שהיה מוליך את כולם למלחמה? זה היה יואב. אמר רבי יצחק בר עדה, ואמרי לה אמר רבי יצחק ברידה רבידי, מה יקרה, מאיפה אנחנו יודעים שדוד המלך היה מתעורר עם כינור בחצות הלילה? הוא אומר על עצמו בספר תהילים, אורה כבודי, אורה הנבל וכינור העיר השחר, תתעוררי כבודי, אל תתכבדי בשינה כמו שאר המלכים, אלא תתעוררי מהנבל והכינור בחצות הלילה כדי לעורר את השחר. טוב, תירוץ אחד תירצנו, איך יכול להיות משה רבנו לא יודע מתי זה חצות, אז דוד המלך יודע. כן, היה לו סימן על ידי זה שהוא מכוון את נקבי הכינור לכיוון רוח צפונית שמנשבת בתחילת חצות. תירוץ נוסף, רבי זירא אמר, משה לעולם גם כן אבי ידע. משה רבנו בוודאי ידע מתי זה חצות. ודוד נע מאבי ידע, ולכן גם לא מתפלא שגם דוד המלך ידע מתי זה חצות. וכיוון דוד אבא ידע, כינור למה לי? למה לי? בשמה דוד המלך היה צריך כינור? להתעור משנתי, כדי להתעורר משנתו, זה מה שהיה מעורר אותו. כמו שאמרנו קודם, למה הוא לא שם לעצמו איזשהו קול של צעקה, נזיפה? לא, להתעורר מהשינה צריך להתעורר עם קול של כינור. בכל אופן בהתחלה לנסות לפחות את האפשרות הזאת. טוב. וכיוון דמשה וידע מתי זה חצות, למה לי למימר כחצות? תגיד בחצות. אומר רבי זירא, משה כסבר, אני יודע מתי זה חצות. אבל אתה יודע איך זה עובד. כשאלה שבאים לקנטר נגד תורת ישראל, הם לא יודעים והם טועים, הם מוציאים לעז על חכמי ישראל. הם בטיפשותם לא מגיעים להשיג את דברי התורה, אז הם באים לקנטר. שמה יטעו הצטגניני פרו, אותם הצטגנינים של פרו שחושבים את עצמם לחכמים, הם יטעו מתי זה הזמן של חצות, והם יראו לפי הזמן השגוי שלהם, הנה הגיע חצות ולא היה מכת בכורות. ואז אפילו אם הם יראו את יד השם שיקטע כל בכור בארץ מצרים, יגידו לא, משה רבנו בדי הוא שקרן, אמר שזה בחצות, בסוף זה קרה לא בחצות. לכן אומר, אני לא אגיד מילה מדויקת כדי שלא יוכלו לתפוס אותי אחר כך, שלא יצא אחר כך חילול השם. ויאמרו משה, בדי לא רוצה דבר כזה. ואמר מר, למד לשונך לומר אני יודע. תתרגל להגיד אני לא יודע. שאם תאמר אני יודע כל דבר, שמה תתבדה ותאחז. אולי תתבדה ותאחז, דיינו, תמצא, תיקשל בדברים שלך, וימצאו הדברים שאתה אומר לא נכונים. רש"י מפרש מה הכוונה תאחז, תהה נאחז ונכשל בדבריך. אז לכן עדיף שתגיד אני לא יודע, ואז לא יצא שתתבדה. שגם אם אתה באמת יודע, אם אתה חושש שאנשים אחרים לא יוכלו לוודא שאתה באמת אמרת נכון, אז אל תגיד את מה שאתה יודע. תראו צחר למה משה רבינו אמר כחצות, למה הוא לא אומר בחצות, הוא הרי ידע מתי זה חצות. רבשי אמר, הוא באמת ידע מתי זה חצות, מה שאומר כחצות זה ככה. הוא הגיע אליו יום, הוא הגיע אליו לילה קודם בדיוק בזמן של חצות. ואז הוא אומר לפרעה, נכון עכשיו זה חצות? כמו החצות של עכשיו, מחר בזמן הזה בדיוק מכת בכורות, תתכונן. זה מה שאומר. בפלגה, אורתא דתליסר נגי הרבה סר. זאת אומרת, הוא היה בחצות לילה של יום י"ג בניסן בערב, אור ליום י"ד בניסן, הווקאי, ואחי כה אמר משה, ככה אמר משה לישראל, אמר הקדוש ברוך הוא אמר את זה לעם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא אמר לי, למחר, בדיוק בשעה הזאת, כחצות הלילה, כמו שעכשיו חצות, מחר בדיוק בזמן הזה, אני יוצא בתוך מצרים. יהי רצון, כמי צאתכם מארץ מצרים, ערינו נפלאות, בגאולה השלמה בקרוב אמן. עד כאן דף ג'.